בוקר טוב. בחרתי לדבר היום על הכותרת, כתוב אמיתת גדר האמונה. זה משפט שלקוח, תכף נראה, מעין הקדמה של המוסר אביך. אמיתת גדר האמונה. יש הרבה בלבול במושג הזה שנקרא אמונה. וברחוב, ציבור, המילה אמונה יש לה הרבה הרבה פרשנויות שונות. יש כאלה שמדברים על משער ש... אז אומרים מאמין. אני מאמין, זה אני משער ש... ברחוב שומעים את זה הרבה. ראיתי פעם בהקדמה של ספר שכתב דוקטור, היום הוא חבר כנסת, קוראים לו יובל שטייניץ. הוא קצת חזר בתשובה, הוא כבר לא שמאלני, פעם הוא היה איש מרץ, ועכשיו הוא כבר איש ליכוד. אז קצת תשובה הוא עשה. הוא כתב ספר, לפני שהוא היה חבר כנסת, הוא היה דוקטור לפילוסופיה של הפיזיקה. הוא הוציא איזשהו ספר על ניתוח, על פי הפילוסופיה של הפיזיקה, אלוקים או לא אלוקים. בהקדמה הוא מתאר איזשהו דו-שיח שלו עם איזשהו רב. לא כותב איזה רב, כנראה שהוא לא... הוא נזהר בהלכות לשון הרע. והוא אומר, שאלתי פעם רב, תגיד לי, אתה יודע שיש אלוקים? לא משהו שאלתו. שאלתו, תגיד לי, אתה מאמין שיש אלוקים? אז הרב אומר לו, כן, בטח אני מאמין שיש אלוקים. אז הוא אמר לו, הסימן שאתה לא יודע שהוא קיים. אם היית יודע, לא היית צריך להאמין. אוקיי? אם אתה מאמין שיש אלוקים, סימן שאתה לא יודע. ככה אומר יובל שטייניץ, ככה אמרתי לרב, והרב לא ענה לי שום דבר, אני לא יודע אם אפשר לסמוך על העדות, אבל לפחות בהקדמה, כך הוא כותב, דיברתי עם הרב, אתה מאמין באלוקים, כן מאמין, אם אתה מאמין, סימן שאתה לא יודע. ובאמת ברחוב, זה היחס הכללי, זאת אומרת, אתה יכול לדעת, אתה יכול להאמין, אם אתה מאמין, סימן שאתה לא ממש יודע. ופה, אני רוצה ככה להיכנס, זאת אומרת, הרב קוק, יש לו מעין הקדמה לספר מוסר אביך, שזה ספר שבאופן כללי כותב על לאור המסילת ישרים. במעין הקדמה הוא מדבר על זה שכל אדם, אם הוא רוצה לצאת ידי חובת הלב, יש ביטוי שנקרא חובת הלב, שזה נושא לשיעור אחר, מה זה חובות הלב של היהודי, אבל אם הוא רוצה לצאת ידי כל חובות הלב של היהודי, הוא צריך לכתוב לעצמו ספר, צריך לסדר לעצמו את הדברים בצורה מסודרת ומאורגנת. ואז בחלק ב' הוא כותב איזה דברים הוא צריך לסדר. אז בואו נראה במקור א'. אלה הם הסדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו, ראוי לעצמו ולזולתו. כן, עכשיו אני אתן לכם רשימה של דברים שברגע שאתה מסדר אותם, אז אתה תועיל לעצמך, ואתה יכול גם אחרי זה בהמשך, אם תחיל את הספר וגם אתה תפיץ ספר, אז תוכל להועיל גם לזולתך. דבר ראשון, על מה צריכים לעיין? אמיתת גדר האמונה. צורתה, כמו שהיא מיושבת בנפש, והכרחה, וגודל אמיתתה, שאין גבול באמת למעלה מזה, על פי דברים מבוררים ומומתים בשכל ובחוש כמפורסם. זאת אומרת, הציפייה של הרב קוק, אתה רוצה להתחיל לארגן לעצמך ספר? דבר ראשון, תברר לעצמך מה זה אמונה. כשתבין מה זה אמונה, אז יש לך מוצא. משם אתה יכול להמשיך. דרך אגב, תראו מה השלב הבא. בשלב הבא ב' זה באמיתת הבוראית עליי. כן? השלב הבא, זאת אומרת, אחרי שתברר מה זה בכלל אמונה, את אמיתתה, את גודל אמיתתה, את הכרחיותה, איך היא נמצאת בתוך הנפש, אז אתה יכול לעבור לשלב הבא ולהתחיל להגיד לי במה אתה מאמין. אז השלב השני יהיה באמיתה, אתה בורא, ואחרי זה יש את כל שאר הדברים שצריך לאמת לעצמך. אבל אם לא אימתת לעצמך, לא הגדרת לעצמך מה זה אמונה, אז אם אתה לא מבין איך אתה מבין דברים, איך אתה מגיע לוודאות בדברים. כן, פעם עשיתי שיעור שקראתי לו דרכי הגעה לוודאות. איך אני מצליח להגיע לוודאות? יש הרבה הרבה בלבול בנושא הזה. אגב, לי אישית, יוצא להיות בזמן האחרון בפסטיבלים. פסטיבלים זה מקום שאנשים, הרבה יהודים טובים, שיש להם חיפוש גדול בתוך הלב, אבל זה דבר של תאומה, לא דבר של טהרה. מעורבב הכל, חושך ואור, מעורבבים שם בערבוביה גדולה, והרבה יהודים מוצאים את עצמם עם חיפוש גדול בלב, ובחופשים הם הולכים לפסטיבלים לחפש את עצמם בכל מיני תורות מזרח ותורות מערב וכל מיני דתות. אז החלטנו שגם לעשות שם איזשהו דוכן יהודי שלפחות יכירו גם את עצמם. באמת, ברוך השם, רואים בזה ברכה גדולה. באמת, לעניין הזה של האמונה הייתי מגדיר שתי אבי טיפוס. יש אב טיפוס אחד שהוא מרגיש ומאמין ומחובר. בעגה הפסטיבלית קוראים לזה הצ'קרות שלו פתוחות. אתה נותן לו לטעול אוליו. הוא נותן לו אוליו ואומר, וואי, הרגשתי, וואו, איזה זה. הוא מניח תפילין, אוכל מצה, הוא בשמיים, אבל לא יכול לעבור, כן, מהביטן ההודי לביטן היהודי, ולהרגיש הכל, וואו, איזה יופי, ומרגיש. אתה לא צריך להסביר לו ולדבר איתו בכלל מה זה אמונה. ואת השיעור היום אני לא עושה דווקא לו, למרות שגם השיעור הזה חשוב לו. אב טיפוס השני, זה אב טיפוס הקריר, התוצאה של תרבות המערב, שהיא אוהבת את המודעות של האדם לשים בתוך ההיגיון היקשי. כל המודעות שלו, אני מודע רק למה שהגיוני לי. תרבות המערב, בעקבות תרבות יוון, מעלה על נס את כל נושא ההיגיון. לא שאני בא לשלול את ההיגיון כרגע, חס וחלילה. ההיגיון זה דבר מאוד מאוד חשוב. יש לו תפקיד מאוד חשוב, קיבלנו אותו לא סתם. אבל מאז יוון והיום בתרבות המערב מאוד מאוד שולט לאדם יש רק היגיון, רק היגיון היקשי, עם זה אתה חי, זה כל מה שאתה יודע, וזהו. כן? אדם כזה, בדרך כלל, שהוא יבוא לשאלה הראשונה שלו, שהוא יבוא לשאול אותך משהו לאלוקים, מה הוא יגיד לך? מישהו נתקל כאן באדם כזה? מה? מה הוא אומר?
תוכיח.
כן? זה. אני הרי איש שכלי, אני בנוי על פי היגיון. אז הדבר הראשון, שמת זה על השולחן, תוכיח לי שיש אלוקים. תוכיח לי שיש אלוקים, זה... תכף נראה בסוף השיחה, כמה המשפט הזה הוא מעוות. איך הוא לא מסודר נכון את הכוחות שיש בתוך נפש האדם, ואיך הוא מנצל לא נכון את כל הדבר שנקרא היגיון. בעצם מעלה על נס לגבעי גבעים, למקומות שכמעט, ואם היינו מסתכלים בעין נכוחה, ההיגיון לא יכול להגיע לשם, ועם זה הוא רוצה, עם הכלי הזה, ותכף ננתח אותו פה על השולחן הניתוחים, הוא רוצה להוכיח, כן, הוא רוצה להשתמש בהיגיון כדי להגיע לוודאות באלוקים. פעם אחת סיפר לי מישהו, יש איזה, נראה שסיפרו לי על ישראל אריאל, לא הרב, אלא משכם, שהוא הגיע פעם אחת לבית ספר תיכון, נתנו לו הרצאה ככה, ישבו לו איזה 1,000 תיכוניסטים ככה, ואז הוא אמר להם, אתם יודעים מה? תשאלו שאלה, כל מה שאתם רוצים. אחד דרים את היד, שואל שאלת המיליון הדולר, מה שנקרא, תוכיח לי שיש אלוקים. אז הוא כמה שניות ככה, חושב, מסתכל עליו בעיניים ואומר לו, בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל תהיה איתי דוגרי. עד הסוף, תגיד לי את האמת, תהיה כנה. אתה מוכן להיות איתי כנה? אז אתה שואל, אומר כן. אומר לו, תגיד לי, מה אתה עכשיו יותר רוצה שיקרה? היית יותר רוצה שאני יצליח להוכיח לך שיש אלוקים? או שהיית רוצה שאני אנסה ואנסה ואנסה ואנסה, ובסוף אתה תפיל את כל הוכחה. מה היית יותר רוצה שיקרה? בדוגרי, תקן הייתי. היה כנה, ברוך השם, יש גם כנים. הוא אמר לו, בדוגרי, אני רוצה שתנסה, תתפתל, ואופס, אני אפיל לך את ההוכחה. זה מה שהייתי יותר רוצה שיקרה. אוקיי, ומשם הוא בעצם, למה הוא שאל אותו את כל השאלה? הוא רוצה להראות לו, תכף נראה וניגע, מה שהתורה כבר מזמן אמרה, השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. ההיגיון שאנחנו בדרך כלל מחשיבים אותו כדבר מוצק ויציב, בעצם הרצון יכול לעשות בהיגיון כחומר ביד היוצר. בהמשך אני אספר לכם כל מיני ויכוחים שהיו לי מאוד מאוד מעניינים, ופשוט ראיתי את זה בעיניים. שיש רצון ואדם מספיק חכם, הוא יכול לעשות עם ההיגיון מה שהוא רוצה. אבל באמת, גם לי פעם אחת יצא, פעם אחת, זה דבר שקורה הרבה, להיות מול כיתה, תיכוניסטים, דתיים דווקא, אבל שיעור אמונה כזה, ובאמת היה שם איזו קבוצה בכיתה, שהיא הובילה את הקו, ההיגיון, ההיגיון הקר, הוא זה שקובע, אותו אנחנו יודעים, ובוא נראה אותך, תוכיח שיש אלוקים. ואני לא רציתי לעשות את התהליך הזה שעשה ישראל אריאל. אני בחרתי ללכת בכיוון של לנסות להבחן באמת את מגבלותיו של ההיגיון. בוא נכיר את ההיגיון, בוא נפרוס אותו, ונראה מה ההיגיון כן יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות. לאיפה יגיע האדם שהוא מאמין שעם ההיגיון הוא יגיע לאמת. פניתי אליהם, אמרתי, רגע, תגיד לי מה אתה יודע היום. יש מה שאתה יודע היום, בוא נראה, אתה רוצה שאני אוכל לך שיש אלוקים? תגיד לי מה אתה יודע בוודאות, ואין לך שום ספק בו. מסתכל ככה על השולחן, אומר, תראה פה את השולחן. קיים. זה אני יודע בוודאות. פה יש שולחן, השולחן הזה קיים. שאלתי, רגע, בזה אין לך ספק? אמר לי, לא, זה אני רואה, אני חש, אני גם רואה את זה בעיניים, חש את זה בידיים, השולחן הזה קיים, מפה אני מתחיל. השולחן הזה אני יודע שקיים. עכשיו אני אספר לכם איזשהו מאחורי הקלעים למה אני עושה את זה כך. אני מפעיל עכשיו, הפעלתי כלפיהם איזשהו מתודה שאני מודיע מראש שהיא מסוכנת קצת. יש בה סכנה. יש בה סכנה כי היא באה לתקוף את ההיגיון כרגע, אבל בשביל להעביר אותה נכון, אז היא גם יש בה מימד מאוד חווייתי. ואני כרגע כלפיכם לא עושה את הממד החווייתי, כי אנחנו פה בשיעור קצת גדול מדי, ואני גם לא יודע אם צופים בנו עוד אנשים, אז הדבר הזה יכול להיות לא נשלט. והמתודה שלי, כדי שהדבר הזה לא יהיה חווייתי מדי, אני אספר את זה לא לכם, ולא כרגע לא גורם לכם את החוויה העצמית, אלא גורם לכם ככה להסתכל מהצד, ומספר לכם מה קרה בדו שיח עם אותה כיתה. זה מהשיעור הקודם. אז אני בכוונה, אני אומר את הקדמה הזאת, כי גם אם אתם תעבירו את זה הלאה, את המשל הזה שתכף נדבר עליו, או את הסיפור הזה שתכף נתקוף אותו, את הבחינה הזאת של ההיגיון, תהיו זהירים עם זה. אם אתם תופסים בן אדם בדיוק לא ברגע הנכון שלו, ושהוא קצת מאוער, ועדיין לא עומד יפה לרגליים, ורגשית אולי יסתבך עם משהו, הדבר הזה קצת יכול להוציא אותו מאיזונים. לכן, אף פעם אל תתקפו את זה ככה ישר, אלא תעשו כחוכמתכם, אבל אני מזהיר, אני רואה חובה להזהיר, שאם עושים תהליך כזה עם מישהו, צריך לעשות את זה תמיד בזהירות. גם אני עכשיו לא מספר את זה עליכם, כאילו מציג את האמת כמו שהיא, כמו שעשיתי לכיתה, אלא מספר לכם על הכיתה. אוקיי, יושב שם, יושבים עכשיו קבוצה של בני אדם, אומרים לי, תשמע, ההיגיון זה מה שקובע, אם אתה מצליח להוכיח משהו של אלוקים, סבבה, מה אני יודע? אני יודע שיש פה שולחן, אני יודע שהנה אני פה, מרגיש שולחן, יש פה כיתה, יש לי פה חברים, זה מה שאני יודע. אוקיי, אמרתי, אתה יודע מה? תקשיבו טוב. עכשיו, אחרי 16 שנה שאתם קיימים בעולם, סוף סוף אני אספר לכם את האמת. תקשיבו טוב, 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 אני אספר לכם את האמת לאמיתה. אם אתם מוצאים איזשהו פסול הגיוני במה שאני אומר, תגידו לי. אוקיי? תקשיבו טוב מה האמת. עכשיו, פה זה גם כן איזושהי מתודה מסוים. אני זקן, פאות, הולך לספר להם איזשהו אמת, והאמת הזאת תהיה עכשיו הפוכה לחלוטין ממה שהם מצפים לשמוע ממני, אבל זה חלק מהמתודה. אני אומר, תשמעו, האמת היא, העולם הוא שטוח ואדום. ובכל העולם כולו יש ארבעה יצורים. שלושה יצורים ירוקים, שכרגע אני לא אתאר בדיוק לכם נראים, מאוד מאוד חכמים, יש ביניהם כל מיני ויכוחים, לא קשור לכל העולם שאנחנו מכירים כרגע, אין שם שמש ואין שם כוכבים ואין שם חוקי טבע כמו שאנחנו מכירים אותם, תכף נראה מאיפה הם הגיעו. ויש עוד יצור רביעי אחד בעולם הזה, יום אחד הם הולכים והם מצאו שהוא כדור ספוג, אפור, חוקרים אותו, ומה הם גילו שזה? מה הם גילו שזה? מה? האדם מוח, גילו שיש מוח, מוח מגיב, באים, חוקרים אותו, והם רואים שיש לו 5 נקודות של קלט, נקודת פלט, חוקרים אותו, מבינים שזה תהליכים חשמליים. אוקיי, אני אעשה שתי הקדמות קצרות בשביל להבין עכשיו מה שאני הולך להגיד, אני לא יודע, ככה לאפס את כולנו על המחשבה הזאת. עשו פעם מחקר עם קוף. מדענים לוקחו קוף, וחיברו לו לגזע המוח איזשהו סנסור, ונתנו לו לאכול בננה. וראו במחשב איזה תנודות יוצר הבננה בגזע המוח. הקליטו את זה. אחרי זה נתנו לו לאכול, שמו לו בתוך הפה, שמו לו איפה שהסיגריה. וראו איזה תנודות עושה איפה שהסיגריה, והקליטו את זה. אחרי זה לא נתנו לו שום דבר, אבל הפעילו את התנודות שעשתה הבננה, מה רואים שהקוף עושה? אוכל, מרייר, טעים לו, כאילו בולע וטעים לו. הוא מרגיש שמה יש לו בפה? בננה. אחרי זה באו והפעילו את זה של איפה שהסיגריה, מה עושה הקוף? התחיל להקיא, 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 לא, 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 לא מצליח גם כן, כי זה כל מיני, זה משהו, בדרך כלל שיש איפה שסיגריה הוא מקיא וזה יורק וזה נגמר. פה שמים לו את זה במוח שיש לו עכשיו איפה שסיגריה בפה, והוא מקיא ומקיא ומקיא, הכל נשאר בפנים. דרך אגב, כל דבר חושי שלנו, בעצם מה זאת אומרת שעכשיו אני רואה? מה זאת אומרת אני רואה, לפי הסבר המדעי הפשוט? יצא אור מנקודת האור, פגע בא בן אדם בשולחן, השולחן הזה בלע את רוב הקרניים, את קרניים החומים, הוא פולט, הגיע אליי לקרנית, בקרנית יש לי שם רצפטורים, כן? סנסור כזה שקולט את האור החום, הוא מעביר את המידע הזה לתאי העצב, תאי העצב עושים משהו תהליך כימי בינה לבין עצמם, תאים מאוד ארוכים, מגיעים לגזע המוח, עושים ריאקציה כימית בה, ריאקציה כימית שהופכת להיות ריאקציה חשמלית בגזע המוח, ככה הגיע להם מידע שראיתי בכלל, שולחן. בעצם, היום גם בכל מיני ניסויים מדעיים, מנסים לכל מיני עיוורים או חרשים או דברים כאלה, מנסים לעבוד על הדבר הזה, להתחבר ישר לגזע המוח. עוד ניסוי ככה בשביל להיכנס ככה לזה, יש דבר שנקרא היפנוזה. שמעתם פעם על היפנוזה? בהיפנות אני בעצם מגיע למצב סוגסטי של האדם, שבו כל הקלט של האדם מגיע מהמאפנט. עכשיו עשו ניסויים מאוד מעניינים, זאת אומרת, בהיפנות אתה לא יכול לגרום לאדם לרצות משהו נגד האופי שלו. אבל אתה יכול לגרום לו לחוות שהוא בעצם חי במקום שונה לחלוטין. לקחו, עשו פעם ניסוי פשוט, שמו בן אדם על הבמה, לפני כל הקהל, הכניסו אותו למצב היפנוטי, אמרו לו עכשיו תתפשט לפני הקהל. ישר התעורר, אמר לא רוצה. אחרי זה ניסוי שני, עוד פעם הכניסו אותו למצב היפנוטי, עכשיו אמרו לו אתה הולך ברחוב וחם לך. חם לך, אתה מזיע, מזיע. פתאום הבן אדם מרגיש שהוא מזיע, הולך ברחוב, רואה מתחילים ברחוב, למרות שהוא בבמה, הוא מרגיש שהוא הולך ברחוב. ואז אמרו, טוב, תסע, קח מונית, סע הביתה, לוקח מונית, נסע הביתה, כנס למקלחת. הוא בא, תתלה את הבגדים, הוא תולה את הבגדים, הוא מבחינתו, הוא זורק את הבגדים על האוויר. הבגדים נופלים. הכל נופל. והוא מה רואה? הוא רואה שהבגדים נתלים, כי זה מה שאומר לו המאפנט. ושנייה אחת לפני שהתפשט לגמרי, עצרו אותו. באמת הוכיחו בניסוי הזה, שאם אתה בא נגד הרצון של האדם בישירות, אתה לא מצליח, אבל אתה יכול לשנות לו בעצם את כל הקלט, את כל מה שהוא רואה. נחזור לסיפור שלנו. 3 יצורים ירוקים, אמרנו, מצאו מוח אחד. ויש ביניהם איזשהו ויכוח, לא נעלה אתכם לגמרי בכל הסיפור, יש ביניהם ויכוח האם האדם יכול, האם יצור יכול להגיע לאמת, לא יכול להגיע לאמת, יש להם ויכוחים לגבי האלוקים. ולכן הם החליטו לעשות ניסוי, אמרו בוא נדמיין עולם, נמציא עולם, נמציא הרבה שטויות בעולם, נמציא שיש הרבה יצורים, נקרא להם בני אדם, נמציא שאנשים נולדים ומתים, נמציא שיש כוכבים, נמציא עמים, נמציא מסורות, נמציא ונמציא ונמציא, נמציא רצפה ונמציא חוקי הטבע ונמציא שהעולם הוא עגול. ואת כל העולם הזה נשים חמישה מחשבים, כל מחשב יהיה אחראי על חוש קלט אחד של המוח. מחשב אחד על הראייה, מחשב אחד על השמיעה, מחשב אחד על הריח, מחשב אחד על המישוש, ועוד אחד על ה... מה לא אמרתי? טעם אולי, טעם. אוקיי. ומחשב אחד גדול אחראי על גביהם, אחראי על התיאום המלא. ונחבר אותו למוח, ונראה כמה זמן ייקח למוח לגלות שהוא בעצם הוא בעולם לא אמיתי, עולם דימוי, עולם שאנחנו נמצאנו. מי זה המוח? שאלתי את הילדים בכיתה, תגידו, אתם מבינים מי זה המוח? מי זה המוח הזה? מי יענה במקומם? יש פה מישהו שיכול לענות לי במקומם? מי זה המוח הזה? בוא נגיד, אם הייתי מספר לכם את הסיפור הזה. אנחנו עדיין לא נכנסים למושגים האלה, מושגים פשוטים מאוד. מי זה המוח הזה? כל אחד צריך להגיד, אני. למה זה אני? כל אחד פה בחדר, כל אחד בכיתה, בסוף הגיע למסקנה, מי זה המוח הזה? זה אני. כי יש לך כל ארבעה יצורים ירוקים, ארבעה יצורים בכל העולם, שלושה יצורים ירוקים, שעכשיו המציאו את המחשב הזה, שעכשיו משדר עולם שלם שהם המציאו לתוך מוח, ומי רואה כרגע את העולם הזה? מי רואה?
אנחנו.
אתה לבד. כן, רק שאני לא עושה את זה לכם, אני עושה את זה לכיתה, כן, אני לא רוצה לעשות את זה. לאט לאט, אתה יודע, כל הכיתה הבינה שבעצם אני מדבר על כל אחד לחוד. זאת אומרת, היד שלי, מה זה היד הזאת? היא לא אמיתית, היא הדימוי, כן, היא הדמיה, מה שאנחנו קוראים. השולחן הזה, מה שאמר, אני יודע בוודאות, השולחן הזה קיים, הנה, אני רואה אותו, מרגיש אותו, פתאום אומר לי הבחור הזה, מה? יכול להיות שהשולחן הזה לא קיים? מה, הוא לא קיים? הוא לא פה באמת? אולי, כאילו פתאום נוצר איזשהו ספק. למה? אמרתי לו, אני לא יודע בוודאות. אולי? אם צודק, אם זה צודק, האמת אותי שעכשיו אני אומר לך. דרך אגב, אמרתי לו, רגע, מי אני בתמונה? מי אני? מה? אני לא המוח. המוח זה אתה, כל אחד פה על האתה שלו. מי זה אני בתמונה הזאת? אני הדמיה שאותם יצורים ירוקים בחרו שהיא תגיד לכם את האמת. הנה, אתה רואה, בחור דווקא רב. עד היום חשבת שהוא רב, שיספר לך את זה. הם בחור שהרב יגיד לך את האמת. שהאמת שהעולם שטוח, שיש רק מוח בבריאה, שיש רק מוח אחד וזה אתה, וכל מה שיש חשבת אבא ואמא וחברים ומדענים, הכל זה שטויות. כמה רמזים לא רמזנו לך, אמרתי להם. כמה רמזים, אתה יודע כמה רמזים הבאנו לכם כדי לדעת שאתם לא בעולם האמיתי? שמנו לכם חלומות בלילה. שתבינו שלא כל מה שאתם רואים, זה באמת קיים. שם לכם טלוויזיה, שתבינו שכמו הילדים קטנים רואים טלוויזיה, בטוחים שבאמת מי שמופיע בטלוויזיה הוא באמת שם בפנים. אתם אנשים בוגרים הבנתם שלא כל מה שאתם רואים זה באמת קיים שם על המסך, אלא זה לפעמים מופיע על העיניים. כמה רמזים, שולחים לכם רמזים, שולחים לכם רמזים, ויש גם מלא טעויות בעולם. אם הייתם רואים, יש פה מלא טעויות. ואף אחד לא קם ואמר, למה לא? אנחנו מחכים לכם ליום שבו תקומו, תגידו, וואלה, הכל פה הדמיה, תחברו אותי לעולם האמת, אם אתם רוצים. והנה, עכשיו אחרי שבע שנים של ניסוי, אמרתי להם שקצת הזיכרון כבר הושתה להם לפני כן, שבע שנים ניסוי כבר היה, ועדיין אתם נאחזים בכוח בשקר הזה, אז החלטנו להביא את הדמיה שנקראת ניר, היא תגיד לכם עכשיו את האמת. היא צריכה להגיד עכשיו את האמת. אוקיי, זה האמת. עכשיו כל הכיתה, כל אחד הצביע בתורו, כל אחד ניסה למצוא פסול הגיוני, הכל הראיתי. יש פה דרך אגב פה בכיתה מישהו שרואה פסול הגיוני במה שאני אמרתי בעולם הזה? יש איזשהו פסול הגיוני? למה זה לא אמיתי? נו, חכה לאצבע. יש בזה משהו לא הגיוני? שבעצם מה שקיים זה שלושה יצורים ירוקים ואתם מוח בצנצנת וכל העולם הזה שאתם רואים כרגע משודר לכם? זה הגיוני או לא הגיוני? המוח זה אתה.
ודרך האלקטרודות, דרך המצבים החשמליים, אתה מדמיין עולם שלם. ובעצם יש מחשב מעליך?
המחשב מדמה לך את העולם. שלושת האנשים היצורים הירוקים שכרגע אתה לא רואה אותם בכלל, למה אתה לא רואה אותם? כי אתה על המוח משודר רק מה שהמחשב משדר לך. אתה רוצה לראות את היצורים הירוקים באמת? שקיימים באמת בעולם, דרך אגב? רוצה לראות אותם, הם יכולים, דרך אגב, אם תעמוד בניסיון קל, הם יכולים לעשות לך שיפט, לפתוח את המצלמה לעולם האמיתי. אם תרצה להשתתף איתם בדיון המלומד על העולם האמת. יש איזה פסול הגיוני בדבר הזה? באופן עקרוני. באופן עקרוני, היגיון.
חוץ מהאמונה.
חוץ מהאמונה. אנחנו מדברים עכשיו לחבר'ה, אנחנו היגיון השולט, אנחנו הולכים עם היגיון, תוכיח לי שיש אלוקים, כן? אז לפני שאנחנו אומרים תוכיח שיש אלוקים, אנחנו רוצים לבחון מה כוחו של היגיון. אז הנה יצרנו עולם שלם הגיוני, ועכשיו אני הלך איתם שלב אחד הלאה, וזה קצת שלב מסוכן. חבר'ה בעיתם, אל תסתכלו ואל תנסו. אמרתי להם, אוקיי, עכשיו נותנים לכם את הזמן, אם אתם יודעים, התעוררתם לחשוב, תחשבו על כל העולם, כל מה שראיתם, והתעוררתם לחשוב שזה העולם האמיתי, עכשיו, אם אתם באמת רוצים לעבור לדיון, נעשה איתנו דיון, שנפתח לכם את המצלמה ונוציא אתכם מעולם השקר הזה, אנחנו מוכנים, אבל אנחנו רוצים שתראו לנו בוודאות שאתם יודעים שהעולם שקיים סביבכם זה עולם של הדמיה. איך תוכיחו לנו? מאוד פשוט. הרי גם הגוף שלכם לא קיים וגם כל החברים שלכם הם סתם הדמיות, כל מה שאתם צריכים להוכיח לנו, כדי שאתם באמת מבינים שהכל פה מסביבכם זה הדמיה, אתם צריכים להרוג את מה שעד עכשיו חשבתם שזה בן אדם אחר, ועכשיו אתם יודעים שזה הדמיה. תהרגו הדמיה כלשהי, אנחנו נחסוך לכם את כל המראות של אדם שעשים לכם עד היום, האדם הזה יהפוך לקוביות כמו במחשב, ואם תרצו נפתח לכם את המצלמה ותראו אותנו, תוכלו להשתתף בדיון. אוקיי? כיוון שזה הבנים, ברגע שנתתי את האוקיי, כולם קמו ועשו כאילו שהם חונקים אחד את השני, אבל אף אחד לא עשה את זה ברצינות. אף אחד לא קם, מה שנקרא. אף אחד אפילו לא העלה בלבו איזשהו ספק רציני שכולם מסביבו זה הדמיות. אוקיי. עד פה הניסוי הקטן תיארתי לי כלפי הכיתה. בואו נראה את המסקנות. מה המסקנות שהוציאו לנו מפה? האם היגיון מוביל אותנו בהכרח לאמת?
לא.
האם היגיון הוא לא אמיתי?
היגיון לא מוביל אותנו בהכרח לאמת.
אוקיי, זה המשפט הנכון. זאת אומרת, היגיון לא מוביל אותי בהכרח לאמת. יכול להיות שיש לו תפקיד חשוב במציאת האמת, תכף נראה ונדון מה באמת מקומו של היגיון, אבל היגיון לא מביא אותי בהכרח לאמת. יש עוד דבר אחר שככה, by the way, אנחנו מרוויחים, שאנחנו רואים שהיגיון פלוס חושים תמיד אפשר, נשארים, אם אין להם איזשהו קרקע יציבה אחרת שעליה הם נשענים, הם נשארים באיזשהו ספק. היגיון הוא תמיד בספק. יש כמה ספקות על כל היגיון. יש כמה הנחות יסוד שאנחנו מקבלים, שמשם אנחנו מתחילים את התהליך ההגיוני, שהנחות יסוד האלה אף אחד אף פעם לא הכריח לנו אותם, ואנחנו חיים איתם כאילו שהם מוכרחים, למרות שתמיד יקם איזה מישהו, ותכף נדבר על איזשהו תהליך שעשו פה, שמטיל את הספקות האלה. זאת אומרת, היגיון תמיד איכשהו נשאר בספק, נדבר על זה עוד מעט. אבל, שאלה שנייה, האם האמת חשובה לאדם? מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? האמת חשובה לאדם או לא חשובה לאדם? אולי באמת? תגידו, מה זה הסיפורים האלה? יש פילוסופים, אלה שידונו, האם אני בכלל פרפר שחולם שהוא פילוסוף? האם אני פילוסוף שחושב שהוא פרפר שחולם שהוא פילוסוף? זה שאלות פילוסופיות. מה אתה רוצה ממני? אני בן אדם פשוט, נורמלי, רגיל. מה אכפת לי בדיוק מה האמת הפילוסופית של העולם? מה אתה רוצה ממני והאמת? האם האמת חשובה לאדם? כן, למה היא חשובה? איך ראינו בסיפור הזה שהאמת היא קריטית לאדם? זאת אומרת, אם אני באמת מקבל את האמת הזאת כאמת, זאת אומרת שבאמת יצור, מה שבאמת קיים זה שלושה יצורים ירוקים, וכולם מסביבי הדמיות, ומה ההנחיה שהם נתנו לי? מה ההנחיה?
להרוג.
להרוג! בעולם שלי עכשיו, בסולם הערכים שלי, להרוג זה דבר מקובל? הדבר הכי נתעב שיכול להיות זה להרוג. זאת אומרת, כל סולם הערכים שלי משתנה על פי מה שאני תופס שזה האמת. האמת, כפי שאני מבין אותה, כפי שאני תופס אותה, כפי שאני חי אותה, משנה לי את כל סולם הערכים. אם האמת היא אדמה יקר אותי, אז פתאום המעשה הכי נתאב, רצח, הופך להיות המעשה הרצוי. בוא, אתה רוצה להוכיח שאתה באמת חכם, שאתה באמת הבנת שזה הכל פה הדמיה, בוא תחסה לזה הדמיה כזאת. אם זה האמת, המעשה הכי נתאב בסולם הערכים שנהיה פתאום המעשה הרצוי. ברור שגם כל הנגזרת שכל הערכי משתנה לפי האמת. זאת אומרת, הערכים של האדם משתנים לפי האמת. זאת אומרת, ודאי וודאי שלאדם חייב להיות איזשהו חיבור אל האמת, אחרת כל חייו תלושים לחלוטין. תכף נגיע לאברהם, שאלה מעולה על אברהם.
אי אפשר לחיות בלי האמת.
אי אפשר לחיות בלי האמת.
אם אתה לא מאמת את הדבר הראשון שזה החיים שלך, אם אתה לא מאשר את החיים שלך, תאמת אותם, אתה לא חי.
רק כמה אנשים נקראו שחיים ולא חשבו על זה אף פעם. אבל...
האמת הכי חזקה של הבן אדם.
אתה צודק, אתה צודק. אנחנו... מבחינת, תכף אני רוצה להגיע אליך בצירה, בדרך טיפה שונה, כדי שגם האמירה הזאת תשפוך לנו עכשיו איזשהו אור מסוים. התהליך עשינו עכשיו, בצורה דומה, עשה פעם פילוסוף שנחשב לראשית העת החדשה, שקראו לו דקארט. אני בכוונה מביא אותו כי אני רוצה לנתח תכף את המסקנות שהוא הגיע אליהן בדרך מאוד ייחודית. דקארט הסתכל על כל העת הישנה של כל הפילוסופים, ומה הוא ראה? שכל פילוסוף בנה לעצמו מעגל שלם, הנחות יסוד, בניינים שלמים, ומגיע הפילוסוף השני, אומר את ההנחת יסוד שלך אני לא מקבל, בונה, בבת אחת מוריד את כל הבניינים, בונה בניינים אחרים. דקארט שהוא רואה את הדבר הזה, אומר, אני רוצה לבנות פילוסופיה שבנויה על הנחת יסוד שבה אי אפשר להטיל ספק. אני רוצה הנחת יסוד אחד שהיא תהיה יציבה שאין אחד בעולם כולו שיוכל להטיל בה ספק. אז בוא נראה, אני מתחיל לנתח את כל מה שאני יודע בעולם, ובודק האם אני יכול להטיל בזה ספק או לא יכול להטיל בזה ספק. מה שאני יכול להטיל בזה ספק, אני לא אומר שהוא לא נכון, אבל אני אומר, זו לא תהיה הנחת היסוד הראשונית שלי. כן, אני לוקח את כל אוצר הידיעות שלי, כל שק מלא חול, אני מחפש איזה יהלום אחד שבו אי אפשר להטיל ספק, מעביר אותו דרך נפה של הטלת הספק, מעביר את כל החול, ומחפש שאולי באמת, בתוך כל השק חול הזה של הידיעות שלי, אולי יש ידיעה אחת שתיעצר, ועליה אני אגיד, פה אני לא יכול להטיל ספק. לא, אני לא יעריך בכל התהליכים שהוא עשה, אבל הוא עושה תהליכים עם אותו עולם המוחש, מאוד קל, כל הפילוסוף מתחיל, יודע להטיל בו ספק, הוא אומר, אולי אני רק פרפר שחולם שהוא פילוסוף, וכל מיני דרכים. עולם המוחש הוא ודאי לא מוכרח לכתחילה. יש הרבה דרכים להטיל בו ספק. ואיך הוא עובר ידיעה, ידיעה ממה שהוא יודע, ומטיל בו ספק. ואז הוא אומר, אולי המתמטיקה, אחד ועוד אחד, זה ודאי שתיים? אז בימינו כבר כל אחד שמתחיל אוניברסיטה יגיד לך מה פתאום, יש גם חילופיות, יש גם כל מיני מתמטיקה מסוג שונה, אבל בזמנו אחד ועוד אחד זה שתיים, היה כמעט ודאי. ופה הוא אמר, רגע, אני הרי לא יודע איך אני חושב. יכול להיות, פה אני מציא איזשהו מושג שנקרא, אולי יש דבר שנקרא שד מתעתע, שברגע שאני חושב אחד ועוד אחד הוא מתעתע בי, וגורם לי לחשוב שזה שתיים, זאת אומרת, שנייה אחת יפסיק לתעתע בי, לעבוד עליי, אני אראה, וואלה, זה שלוש. זה שלוש, ודאי שאחד ואחד שווה שלוש, אבל מה, כל פעם שאני חושב את זה, הוא עובד עליי בעיניי. חושב שאני לא רואה כרגע, יש לו השפעה למוח שלי. יכול להיות דבר כזה? זה אולי? זה אולי. אם ככה, אז כל המתמטיקה יורדת. וככה בעצם הוא הוריד שמה, הטיל ספק בכל הידיעות שלו. עד שהוא אמר משפט אחד, שהוא אמר את המשפט הזה, אני לא יכול להטיל בו ספק. מי מכיר את המשפט שלו? תכף נגיע אליו, הוא אומר, אני יודע שיש פה איזשהו מישהו שמטיל ספק. זה אני יודע. זה אני יודע בבדות. לא יודע מי זה מישהו, יכול להיות שהוא פרפר, יכול להיות שהוא נשמה, יכול להיות שהוא יצור ירוק, לא יודע בדיוק מי זה. זה הרבה דברים מסופקים לי בדרך, אבל זה שיש פה איזשהו מישהו, משהו, שיושב ומטיל ספק, זה אני יודע בבדות. זה אני יודע בבדות. ואז אומר את המשפט המפורסם שלו, אני חושב, משמע, אני קיים. זה כן, יש פה, מה זה אני חושב? יש פה איזה מישהו שקיים, מטיל ספק. זה אני יודע בבדוק.
אבל זה הנחת יסוד
מוטעית. אוקיי, תכף אני אפתח את זה.
אתה יודע, אתה מבין, כי אתה לא יכול להכניס את האני בסברה, אתה לא יכול להשתמש בעני בשתי המקומות. אני חושב, משמע, אני קיים.
טוב.
אתה צריך להוכיח את זה בדרך... למה אני קיים? לא, ולא להכניס את
העני בשאלה. אתה אומר, כי הגדרה להנחת יסוד יש בבעייתיות.
יש בבעייתיות גדולה.
אתה צודק, אני תכף...
זה לא הוגן, זה לא הגון לעשות.
דיברו על זה כבר הפילוסופי מאז שהוא דיבר, ניתחו את זה, את המשפט הזה.
אני רוצה להוכיח את העני שלי, על ידי מה? על ידי שאני משתמש במילה עני?
דרך אגב, אני לא מנסה...
אבל לא הוכחת, אז איך אתה משתמש?
אוקיי, דרך אגב, הוא לא מנסה להוכיח. הוא לא מנסה להוכיח, כי הוכחה זה, זאת אומרת שיש לי הנחת יסוד שאני מקובלת עליי, ויש לי עוד שתי הנחות יסוד, ואני עושה על ידי הוכחה לראות, לחשוף. דרך אגב, ההיגיון ההיקשי, כל מה שהוא עושה, הוא מאוד עקר. הוא בעצם חושף מה יש לי בהנחות היסוד. כן, כל בני אדם מתים, יוונים מבני אדם, מסקנה מפה, יוונים מתים. זה ההיגיון ההיקשי. ההיגיון ההיקשי אף פעם לא מוסיף לי ידע חדש. רק חושף לי מה היה לי בהנחת היסוד. זה ההוכחות. הוא כרגע מנסה לראות על הנחת יסוד, ואמר לי, יש לי אבל הנחת יסוד שאני לא מסוגל להטיל בה ספק. למה הוא לא מסוגל להטיל בה ספק? למה הוא לא מסוגל להטיל בזה ספק? מה? ככה הוא קובע, הוא קובע לעצמו, הוא כותב לעצמו, אני לא מסוגל להטיל בזה, אני יודע שיש פה מישהו שחושב וקיים. איך הוא יודע את זה?
הוא מאמין.
הוא מאמין. אוקיי, את הקפה צהלה, זה גם מה שאני רוצה להגיד עוד רגע. אז באמת, נשפקו איזה קולמוסים של פילוסופים, שכל אחד מנסה לנתח מאיפה הידיעה הזאת מגיעה. אני לידיעה מסוג כזה קורא ידיעה שנובעת מאמונה. אמונה זה שאדם מצליח לחשוף את החיבור, את ההוא. איך הוא יודע את זה באמת? כי זה הוא. זה הוא, הוא חושב. דרך אגב, הוא יכול להוכיח את זה לי? אם יבוא דקר, תגיד לי, תשמע, אני יודע, אני חושב מה שאני קיים, אני אגיד לו, תוכיח לי. אולי אתה סתם הדמיה שהיצורים הירוקים מראים לי, הוא יכול להוכיח לי שהוא חושב? הוא יוכל להוכיח את זה? הוא לא יכול להוכיח. אבל הוא, לעצמו, יודע את זה. הוא יודע. מאיפה הוא יודע? יש לו ידע פנימי עמוק. דרך אגב, אנחנו בדרך כלל משתמשים במילה מרגיש. למרות שהמילה מרגיש היא לא בדיוק נכונה פה. אבל היא גם נכונה, חלקית. גם מרגיש, וגם יודע, וגם הכל. הוא פשוט מחובר, זה פשוט הוא. ידע כזה, שאדם מגיע אליו, כי הוא פשוט שם, הוא פשוט מחובר, לזה אני קורא אמונה. זה חידוש גדול. חידוש גדול לעומת מה שהרחוב קוראים אמונה. וצריכים גם להבין איך הגיעה הטעות של הרחוב. כן, אנחנו אומרים, מה זה אמונה? אמונה זה ידע בסיסי שקיים בתוכך, כן, זה בעצם, זה הרבה לפני ידע. זה יבוא גם בידע, זה יבוא גם ברגש. זה מהותך, זה פנימיותך, זה דבר שאתה מחובר אליו כל כך, שיבואו 1,000 פילוסופים ויוכיחו לי שאני לא חושב, אני אגיד להם, מצטער מאוד. אני יודע שאני חושב. זה הנחת היסוד שלי, זה הידע הפנימי שלי. זה החיבור שלי, זה אני. כן, כמו שאתה קראת, הרגשת עצם החיים. זה האמונה הכי בסיסית שיש לכל חי. אני יודע שאני חי. אז הוא, הפילוסוף, אמר, אני יודע שאני חושב, אני יודע שאני קיים. אתה צודק שבעצם הוא לא הוסיף הרבה, רק הוא הוסיף לזה שהחיים שלי, זה גם, יש פה שוטי חשיבה. זה מה שהוא הוסיף, וזה יפה מאוד. זאת אומרת, יש פה כבר אמונה יותר מפותחת מרק אני חי, אלא גם אני חווה שאני חושב. אני גם חווה שאני מרגיש, אני גם חווה שאני רוצה, ואני יכול להמשיך הרבה הלאה. אבל לזה אני יודע, בידע פנימי עמוק. פה בעצם, עשינו איזושהי קפיצה גדולה. זאת אומרת, מול העולם הרגיל, שאנחנו רגילים, יש דברים שאני יודע בוודאות. הכיסא קיים, השולחן קיים, ודברים שאני מנתח בהיגיון בכל מיני דרכים, ואותם אני יודע בוודאות, ובוא תוכיח לי שיש אלוקים. אני אומר, בוא תכיר בעצמך כוח חדש. יש בך אמונה. אתה מחובר לידע פנימי. אם לא תטרח ותפריע על ידי ההיגיון, והעולם המערבי מאוד 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 אוהב להשאיר אותנו בהיגיון. כל המודעות היא רק בהיגיון. אני טיפוס הגיוני. אם לא תישאר רק שם, אתה פתאום תגלה שאתה יודע המון דברים. ואם גם תקפיד ותהיה טהור יותר, ותהיה עצמך יותר, ותקפיד באמת להיות עצמך, פתאום תגלה שאתה יודע יותר דברים. מי זה גדול המאמינים, והוזכר פה לפני כן, ראשון המאמינים, אברהם אבינו, כן, עליו חז"ל אומרים, נעשו כליותיו כשתי רבנים, ולימדו אותו את כל התורה כולה, אפילו מצוות הרבנן. כן, אברהם אבינו, האמונה שלו הייתה כל כך חזקה, החיבור שלו היה כל כך מלא, שהוא לא רק ידע שהוא נובע מתוך כוח עליון. לא רק ידע שהולך להיות פה איזה עם ישראל, הוא גם ידע לפרטי פרטים. ידע לפרטי פרטים, הוא לא יכל לסבול, לחשוב, שהוא הולך לאכול חלה בלי הפשת חלה קודם. הרגיש גנב. זאת אומרת, אותו מושג לאות שבעצם מכוון, המצפון הפנימי, המצפון הזה, זה הקול הפנימי של הנשמה המחוברת, שלפעמים אנשים אוהבים להשתיק אותו. להשתיק, זה, מה מדבר לי פה? מפריע לי בתאבות, מפריע לי במה שאני מרגיש כרגע. אבל המצפון הזה הוא באמת, הוא קול ישיר מאותה נשמה שמחוברת. ואברהם אבינו שבאמת הלך על המסלול הזה, אמר, בוא אני הולך על זה, אני רוצה להקשיב, להיות מודע למה שאני יודע, הצליח להגיע לטהרה כזאת שנעשו כליותיו, כן, מוסר כליות שלו, לא נתן לו, לכל בני אדם נורמלי, המוסר כליות לא נותן לרצוח, לא נותן לגנוב. הוא לא יכול לאכול חלה בלי להפריש חלה, לא יכול את כל מצוות הרבנן, הוא לא יצא לקרוא בשולחן ערוך, המוסר כליות הפשוט שלו והטבעי שלו, אמר לו, הוא יכול אפילו מצוות הרבנן. זאת אומרת, זה גודל ועוצמת האמונה. אוקיי? בעצם עשינו איזושהי כברת דרך. התחלנו מעולם שבו האמת תגיע דרך ההיגיון, והגענו פה למסלול חדש. אם אתה רוצה באמת לחשוף את האמת, תדע לך שהיגיון תמיד תמיד ישאיר אותך מסופק. אם תצליח להוכיח, כל מה שהוכחת הוא תמיד יישאר מסופק. תמיד אני יכול לשאול, בואו נספר לכם סיפור. פעם אחת, כשהייתי בכיתה י' א', מאוד הייתי מתווכח עם הרבה חילונים. הייתי מתווכח עם יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות ואיתנים בדעתם. ואני אהבתי את זה, אהבתי להתווכח. ויום אחד תפסתי איזה בחור חכם, והתווכחתי איתו ככה 5 שעות רצוף, ובניתי אותו נדבך אחרי נדבך אחרי נדבך, והנה את הזה ופה ושם. בסוף כל המגדל קלפים יפה, והנה אתה רואה, אז לא זוכר זה, לא זוכר זה התהליך מעמיק מאוד, אבל הנה זה היה הר סיני, והיה זה, והנה. מה הוא עושה? כיוון שבוויכוח, אגב, אני לא ממליץ להתווכח. תכף נדבר אולי למה, בשתי מילים לנו לא כדאי להתווכח. אבל בוויכוח האדם לא באמת כנה, אלא מה הוא רוצה? לנצח בוויכוח, או לפחות לא להפסיד בוויכוח. אז הקריץ לי איזה טיעון. שאולי, מה הוא אומר לי? אולי ציפור שאף השמה היא עושה לי גלי מוח, ואני כרגע חושב שמה שאתה אומר זה נכון. ברגע שהיא תעבור, אני פתאום יראה שכל מה שאתה אמרת זה טעות. יפה. אולי? מה אני יכול לעשות נגד כזה אולי? אולי. הוא טוען את האולי הזה. לפחות כל דבריי, כל הבניין קלפים היפה והמוכח לחלוטין, השאיר לי בשמה. שמה ציפור משפיעה לי על גלי המוח. דרך אגב, מה העיוות הגדול שבזה? מה? זה הגיוני.
זה סברה.
זה סברה הגיונית. אולי, אולי ציפור. אתה יכול, אתה יכול להוכיח שציפור לא עושה לי גלי מוח? מה? בדיוק.
כל החיים שלו, זה שם.
בדיוק. עכשיו, מתבקש, דרך אגב, אותו בחור הלך להיות מהנדס אזרחי, היום הוא בונה גורדי שחקים 150 מטר. אם הוא באמת היה כנה עם עצמו וחושב שההיגיון האנושי הוא תמיד מסופק, ואולי ציפור גורמת לי לעשות את המשוות בצורה קריאותי, ברגע שהיא תעבור אני אראה שכל המשוות שהיא טעות, הוא לא היה מעיז לדרוך בקומה 25 בבניין הגורות שחקים שהוא בונה. מזה שהוא היה להיות מהנדס אזרחי, הוא מוכיח לי בחייו שהטיעון הזה היה טיעון, לצורך הוויכוח. לא היה פה כנות. טיעון בלי כנות. כן, המפגש האמוני דרך כלל, לכן יש הבדל גדול בין דיון ובין ויכוח. אם אתם נמצאים אדם בדיון, מנסים ככה לחשוף לו, לעזור לו, לעשות תהליכים, עושים ביחד תהליכים, נמשיך עם זה. אם אנחנו בוויכוח, יש איזה 3 צרות נוראיות בוויכוח. קודם כל אמרנו, המתווכח מולי הוא לא כנה. לא כנה, הוא רוצה, יש לו מניע, מה המניע שלו? לנצח בוויכוח או להפסיד. אמרנו, השוחד יעבר עיני חכמים, אם אדם מספיק חכם, עושה בהיגיון כחומר ביד היוצר, הוא תמיד יציב איזה טיעון, שהוא לא מאמין בו לחלוטין, אבל רק בשבילה להפסיד הוא יגיד אותו. דבר שני, בוויכוח אנחנו איפה נשארים, באיזה עולם? בעולם ההיגיון. אנחנו משרתים את תרבות המערב שרוצה שאדם יהיה מודע רק לעולם ההיגיוני שלו, ושם אנחנו דוחפים את הבן אדם. משאירים אותו רק בעולם ההיגיון. אני רוצה שידע, שיחווה את עצמו, שיכיר עוד צדדים שבו, ואיפה אני משאיר אותו? בתוך עולם ההיגיון. ועוד דבר נוסף. זה אמר לי דווקא מישהו על הצד ההפוך. פגשתי פה איזה אחד ש... ראיינתי אותו כשהוא בא להתקבל פה למכון מאיר, אז הוא אמר לי, תשמע, אני הייתי דתי ככה, לא הייתי דתי, דתי בבית ספר דתי, לא דתי בדיוק, ועזבתי לבית ספר חילוני. כשהגעתי לבית ספר החילוני, שמה התווכחו איתי, ופתאום הייתי המייצג של הדת, והתווכחתי, 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 ולאט לאט בניתי לעצמי עמדה דתית, ועכשיו אני בא ללמוד עוד קצת. והדבר הזה כן, זאת אומרת, כל ויכוח, תראו לכם, בכל אדם שמתווכח, יש בו, גם בתוך, בפנימיותו, יש לו שתי הצדדים. ברגע שאתה מתווכח, אתה בונה לו את הצד, מגדיל את הצד שהוא אומר טיעונים לצד שלו. זאת אומרת, הוא שומע אותך לחצי אוזן, והוא כל הזמן חושב מה לענות לך, הוא בעצם בונה אצלו בלב את הצד שכנגד. זאת אומרת, אם אותו אחד שאינו שומר תורה ומצוות עכשיו, היה לו 50-50 כזה, והוא כבר שקל וזה, ופתאום באת להתווכח, הוא עכשיו צריך לייצג את הצד שהדת היא כלום, אז מה קורה? הוא בונה את העמדה הזאת כמו שצריך, הוא מתחיל בתוך כדי ויכוח, הוא בונה אותה ובונה אותה ובונה אותה, ובסוף בטוח, גם אם בטוח לא שכנע אותך, יש סיכוי גדול שישכנע את עצמו. לכן ויכוח, אני אומר, איך שאתם נכנסים לוויכוח, יש יצר גדול מאוד להתווכח. אני עד היום, עם כל המסקנות שאני עכשיו אומר את זה, הרבה פעמים אני קופץ לתוך המכשול הזה. ואני נכנס לוויכוח הזה. אבל צריכים תמיד להיזהר. ויכוח, לא? דיון, הפנמה, תהליכים ביחד, כן. אז ויכוח לא. רוצה לספר לכם עוד איזה מקרה שאולי יבהיר בדיוק מה אני מתכוון, איפה היחס של האמונה והזה, ואז נקרא ככה בפנים קצת. נסעתי פעם אחת במונית, שירות, לא מיליונות, נסעתי במונית שירות, מחיפה לתל אביב, נסע איתי בחור מבוגר, בסביבות ה-70, הוא היה שחקן ידוע, ככה בדרן, אופטימיסט כזה גדול, משדר ככה אווירה טובה סביבו, והוא ראה אותי ככה דתי, נכנס למונית שירות, משפט ראשון אומר לי, תשמע, אני אתאיסט. אני אתאיסט. למה אתאיסט? הוא אמר לי איזה טיעון, למה הוא אתאיסט? הוא אמר לי משהו כמו, לא יכול להיות שאלוקים כזה גדול, יהיה אכפת מכדור כזה קטן, טיבל את זה בעוד כמה תמיכות הגיוניות. כן, אני אתאיסט. אוקיי. והוא מתחיל ככה לדבר איתי, 40 דקות של שיחה, הוא מספר לי כמה הכל רע. הערבים עושים לנו ככה, ואנחנו לא עושים שום דבר, והכל מתבלגן, והכל נהיה יותר גרוע. והחרדים עושים לנו ככה, ואתם הדתיים עושים לנו ככה, ואתם לא מבינים מה שאתם עושים הכל, והכל פה נרס, חוץ מזה כמה סיפורים קצרים שהוא סיפר לי על ילדותו בתל אביב, ליד מוג'יץ, שככה סיפר את זה בחצי רגע כזה, סיפר לי כמה הכל רע. כמה הכל הולך להתמוטט. כמה הכל, 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 אין, לא שום מוצא, שום מוצא, הכל רע. בסוף הגענו לתל אביב, הוא ירד תחנה אחת לפניי, לוקח את התיק, ככה מתכופף לצאת, ואז עשיתי לעצמי ניסוי. תכף אני אגיד לכם למה עשיתי את הניסוי הזה. אתה יודע, הבלחתי ככה שאלה, מה שנקרא, עוקף היגיון. אמרתי, תגיד לי, מה יהיה בסוף? מה ציפיתי שהוא יגיד לי?
יהיה טוב.
למה עשיתי את זה? שמעתי, ראיתי פעם, אני למדתי במעלות, ראש השיבה של מעלות, הרב ויצמן, ראיתי מאמר שהוא כתב שהוא היה צעיר, היה חבר שנפל והוציאו שהוא אלון לזכרו, כשהוא היה בערך בן 20, אז הוא כתב את המאמר הזה, כותרת המאמר היה יהיה טוב, במאמר הוא מנתח את זה שהאומה היחידה ששגור הלשונה יהיה טוב, זאת אומרת שתי דברים, יש שיהיה בסדר, שזה החלק הלא טוב, סמוך על סמוך מה שנקרא יהיה בסדר, וזה המילה האחרונה שרוב הלוחמים אמרו לפני שחטפו את הפגז, אבל יש את היהיה טוב, היהיה טוב זה אומר, זה נובע מישהו חיבור נשמתי עמוק שיודעת שיש פה איזה מכוון לעולם שידאג שבסוף, שכל העולם הזה הוא נועד לזה שבסוף יהיה פה טוב. לכן הביטוי הזה יהיה טוב שגור כל כך באומה, באופן טבעי כשלא עוצרים את האומה היא אומרת, יהיה טוב. ולכן זה מה שציפיתי שהוא יגיד, אמרתי תגיד לי מה יהיה בסוף? רציתי שיגיד יהיה טוב ככה ולהגיד, אוקיי, הוא מחובר, אני ממש לא ככה דיברה ממפי. הוא נתן לי מתנה הרבה יותר גדולה. הוא אמר לי, יהיה טוב, אחרת בשביל מה כל זה? אמר וירד מהמונית. השאיר אותי ככה עם המשפט הזה. יהיה טוב, אחרת בשביל מה כל זה? ואז פתאום ראיתי בדיוק את המדרג שכרגע דיברנו עליו. והוא במודעות שלו חי בתוך ההיגיון. בהיגיון הוא כבר מצא סיבה למה בכלל אין אלוקים, הוא אתאיסט. אם הוא באמת היה, זה היה באמת מקיף את כל חייו, הבנם הזה לא היה חי אפילו שנייה אחת נוספת. הכל פה נהרס, הכל פה להיות רע, כל יום יהיה יותר גרוע, לכאורה אין סיבה להמשיך אפילו את הצד הבא. אין סיבה. והוא בנם אופטימי, יש לו איזשהו כוחות חיים. מאיפה זה נובע לו? זה נובע לו מאותו פן פנימי שמגיעים אליו שעושים את המסלול עוקף היגיון ושואלים אותו מה יהיה בסוף, הוא אומר לי יהיה טוב אחרת בשביל מה כל זה? זה בעצם כל היהדות על רגל אחת. כל היהדות. בסוף יהיה טוב אחרת בשביל מה כל זה? הוא תאר לי 40 דקות כמה אין סיכוי שיהיה טוב. אין סיכוי, מכל היבט שלא תסתכל אין סיכוי שיהיה טוב. אחרי זה אומר לי שכל זה בשביל משהו. מה זאת אומרת בשביל משהו? זאת אומרת, יש מישהו שזה הכל בשבילו. וזה לא רק בשביל זה, יש גם איזה משגיח, שלמרות שהכל נראה פה שהולך להתמוטט, הכל יגיע אל הטוב. זו האמונה הפנימית של כל יהודי, שדיברה מתוך גרונו ברגע שהקפת עשיתי לו מסלול עוקף היגיון. יהיה טוב אחרת בשביל מה כל זה. עד עכשיו דיברנו על העוצמה של האמונה, על המיטוטה, העוצמה שלה. אני רוצה בשתי מילים רק כמה, איפה הכשלים של האמונה? ממה צריכים להיזהר באמונה? נסע החבר להודו, הלך לאיזה גורו, שמע, דבן, שמע, אני מאמין בבודה. אין, אין, אין. הם צודקים ב-100%. מה קרה פה? יש הרבה אמונות לכאורה. מה קורה? אם האמונה היא החיבור שלנו עם האמת, מה, אז יש הרבה אמיתויות? מה קורה כאן? איך אדם יכול להאמין בעבודה זרה? בנצרות, באסלאם, בבודות, לא יודע מה, איך זה קורה פתאום? איך זה קורה? תשובה אחת, זה דמיות. אוקיי.
יש בהם חלק מהאמת. זאת אומרת, יש להם, הם אוחזים בחלק מהאמת, וכשאתה בשלבי ההתחלה, אתה לא מסוגל להיפגש עם כל התיאוריה שלהם, ולראות שהיא מקולקלת. אתה נפגש עם החלק שאתה יכול לראות שהוא טוב, ועד שאתה תגלה שזה, עד שאתה תגלה שזה כבר מאוחר, שזה כבר זה כל שטויות, אתה יכול לבנות מהלך חיים שלם סביב זה. ואז לא תחדול מזה בגלל שאתה כבר בתוך זה, כאילו אתה כבר תשבור לעצמך את כל החיים, כאילו מחדש, הלכה איפה.
אוקיי, זאת אומרת, אתה בדיוק הולך על המהלך. זאת אומרת, בוא נודה על האמת. זאת אומרת, יכול להיות שהוא אומר לי אני מאמין, ובעצם הוא רק חושב ש... כן? עושה איזשהו תהליך הגיוני והגיע למסקנה מסוימת, הוא עדיין לא באמת עובד עם הכלי האמוני שלו, עם החיבור הזה, הוא רק חושב שרק יש לו בעיה טרימינולוגית, מילולית, הוא לא יודע מה זה אמונה, אז הוא אומר אני מאמין ש... כמו שראינו הרבה אנשים שמשתמשים ברחוב, אומרים, כל מה שלא הגיוני, אני אומר, אני מאמין ש... כן? אני משער ש... אני מאמין ש... זה הכל נכנס. אבל נלך לצד הזה שאומר אני מאמין, ובאמת הוא משתמש בכלי האמוני, איך זה יכול להיות? אומר לנו יפה יאיר, דבר מאוד נכון. אין דבר בעולם שהוא כולו שקר. כל דבר שהוא נמצא בעולם, יש בו איזשהו גרעין של אמת. כן, אותו בחורצ'יק, שטייל פה בישראל ואפילו לא ניגש ליהדות, ונסה לחפש את עצמו והגיע להודו, הולך אל הגורו, והגורו אומר לו, תנשום עמוק, תחווה שאתה בעצם לא גוף, אתה יצור מטאפיזי. עושים את העיניים, עושים את הנשימות, וואלה, וואלה, הגורו הזה צודק. אני יודע את זה מבפנים. עד היום חשבתי שאני זה הגוף, פתאום אני מגיע למסקנה, וואלה, אני לא רק גוף. אם הוא יהודי, אבל אני יצור מטאפיזי, אני בעצם מעל הגוף, אני יצור רוחני. וואלה, הגורו, אני יודע את זה מבפנים, אני מחובר לאמת הזאת. באמת התהליך האמוני באמת קורה כאן. הנצרות, הרבה אמיתות שאהבה מתוך היהדות, והאסלאם ודאי. וגם כל עבודה זרה שהיא, עם כל העיוותים שבה, תמיד יש שם איזשהו גרעין אמת. ועל הגרעין האמת הזה, הכלי האמוני שלנו נתפס. אלא מה קורה? יש דבר שנקרא סיגים. מה זה סיגים בעברית? שיש לנו זהב, אני רוצה לצרף את הזהב או את הכסף, כן, אני מוציא ממנו את הסגסוגות שהן לא כסף, לוקח אותו, מרתיח את המתכת בכל מיני נקודות רתיחה שונות, ואז כל דבר נוזל, ואז אני יכול להבדיל בין הזהב לבין שאר הסגסוגות, בין הכסף ובין שאר הסגסוגות. אם אני לא עושה את הקור הזה, את המצרף הזה, אז אני לוקח את הגוש הזה, בתוך הגוש הזה מה קורה? הוא מורבב מזהב ומהרבה סיגים, סגסוגות שונות. ככה באמונה הזאת, האמונה הזאת באמת, אני שבת, וואלה, אני יודע את זה. אבל עם האמונה הזאת אני יכול גם להתחבר להרבה סיגים. שומע את הגורו הזה, וואי, התחברתי, אני יודע את זה מבפנים, מה שהוא אומר זה ודאי ודאי נכון. מצד שני אני מקבל את כל המכלול כולו, ובמכלול כולו יש הרבה הרבה שטויות. זאת אומרת, הוא אומר באמת את היצור מטאפיזי, אבל עכשיו מפה הוא אומר לכן, אל תתחשב בגוף, תשקיף את הגוף על מיטת מסמרים. אוקיי? זה, אתם צריכים לדעת, זאת אומרת, אתה התחברת, הפועל האמוני באמת קרה, וצריך פה לעשות איזשהו תהליך של בירור השיגים. זאת אומרת, אנחנו באמונה שלנו...
אין גילוי של קדושה בכל הבריאה. יש גילוי חלקי.
גילוי חלקי, ועל הגילוי החלקי הזה אני באמת נתפס, הנקודה האמונית שהיא באמת נתפסת שם, ואז אני צריך פה לעשות איזשהו בירור אמוני. גם אנחנו, בדת שלנו, כל אחד עם עצמו, צריך לראות אם הוא באמת תפס דברים לא נכון. צריך לעשות את הדברים, אם הוא באמת, החיבור האמוני שלו באמת עובד כאן, או שהוא תופס כל מיני סגסוגות, הוא תפס דברים לא בדיוק נכון, לא בדיוק תופס את רצון השם, כפי שהוא באמת אמור להגיע. חרגנו קצת מהזמנים. עכשיו, אולי נקרא את המשפט הראשון פה, בראש י"ט, בקובץ א', שמשמע קבצים.
אני חושב שהרב ערן מאחר תמיד,
כן, אז לא, אני רואה שגם אנשים ככה זה, ניקח עוד שתי דקות לך רק לקרוא פה אותו בפנים, אולי להגיד עוד איזה משהו אחד. האמונה, אומר לנו הרב קוק, אינה לא שכל ולא רגש. תמיד שואלים רגע, האמונה זה רגש, זה שכל? אומר לנו הרב קוק, האמונה היא לא רגש ולא שכל, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. שצריך להדריך אותה בתכונתה. זאת אומרת, האמונה צריכה הדרכה, היא צריכה כן להדריך אותה בתכונתה. אבל היא בעצמה, היא בעצם הגילוי העצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. זה מה שקיים בקרבנו בפנים. זאת האמונה. וכשאין משקיטים את דרכה הטבעי לה, איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוציאה בעצמה את הכל. כן? כמו שראינו אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו הצליח להגיע לטהרה פנימית, שום מגיון לא מבלבל אותו, ופתאום שתי קיליותיו נעשינו כשתי רבנים, רק על ידי אמונה, החיבור הזה מוליד לו את הכל. ותחלש הוראה, אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. כן, אנחנו משתמשים ברגשות, בשכל, כדי לפנות לדרך. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בבלבולים, חושבים שההיגיון הוא זה שהוביל אותי לאמת, אז השכל צריך לבוא, לבחון את ההיגיון, לשים אותו במקום הנכון, למצוא את הרגש, לשים אותו במקום הנכון, והשכל וההיגיון והרגש בעצם מפנים את הדרך למה שאתה כבר יודע מבפנים, אתה כבר יודע הכל. רק צריך שהבלבולים לא יבלבלו אותך והמודעות שלך תיכנס לאיפה שאתה. וגם אז צריכה לדעת את ערכה, שלא משרתיה השכל והרגש הם אינם עצמותה. זאת אומרת, יש טעות מאוד מאוד גדולה, שהרבה פעמים מגיעים אליה, שאדם חושב, השכל זה האמונה, או הרגש זה האמונה, כי בעולם הזה היא באה אליי גם דרך הרגש וגם דרך השכל, ואז האמונה הרבה פעמים חושבת לעצמה, יש איזשהו בלבול מסוים שאומר, טוב, אני זה השכל, אני זה הרגש, ולא מבינה שהם רק המשרתים שמפנים את הדרך אליה. ותהיה קבועה באיתן מושבה, אז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך, ובהמצאת האמצעים השכליים והמוסריים המסכלים את המחשבים על דרכה. כן, ברגע שהיא יודעת את מקומה האמיתי, ומשתמשת בשכל וברגש כשני משרתים שמפריעים לכל התובנות הלא נכונות שדיברנו עליהם בעריכות על חלק מהם, ועשינו איזשהו תהליך של היום של גירוש ההיגיון ומציאת המיקום הנכון שלו, אז באמת האמונה פתאום מוצאת את דרכה. ההסתכלות המיוחדת של האמונה, שהיא חלק בעצמה, הוא האור של הנבואה, וראית המדרגה שאיפת רוח הקודש, שגם אלה יורדים לפעמים ומתאחים עם השכל והרגש בדרכי גילוייהם. אומר, התובנה שדיברנו עליה היום, שהאמונה זה דבר עצמי, זה לא דבר שנולד מרגש, זה לא דבר שנולד משכל. האמונה היא המהות של הנשמה, היא העצמיות של הנשמה, והשכל הרגש שם רק המשרתים שמפנים את הדרך. הדבר הזה, זה מה ש... זה הדרך, תובנה שמובילה אל ה... איך רואים לאדם שהאמונה שלו לגמרי מפולשת? שהוא כבר שומע את כל דברי השם? נביא, כן? זה האור של הנבואה. ההסתכלות המיוחדת של האמונה, שהאמונה היא בעצם החיבור שלי אל השם, זה הדבר שהוא נובע מהאור של הנבואה. זאת אומרת, כשממשיכים איתו עד הסוף, זה מביא אותי לאור של הנבואה, או בצורת המורשת לאור של, נקרא, רוח הקודש. יש לנו שתי משפטים שכתבתי למטה, ישראל מאמינים, בני מאמינים, ומשפט מאוד מעניין, אולי נספר את הסיפור הזה בקצרה, שאמר הלל הזקן, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. מה זה בני נביאים? מה זה בן תורה? אני אומר בעברית, בן שם, מה כוונה בן משהו? אוקיי, דרגה מתחת יכול להיות.
בעל יכולת לקבל את התכונות של זה.
אוקיי, בפשוט זה שייך לי, כן? הבן שזה שייך לי פה, כן? בן תורה זה שייך לתורה, בן נביא זה שייך לנבואה, זאת אומרת, זה לא בן של נביא. אלא בן נביא, זאת אומרת, אם לא נביאים הם, כבר לא בפועל נביאים, אז בן נביא הוא שייך, הוא אף כלי נבואה. מאמינים בני מאמינים, זה בעצם משפט אותו, בן נביא זה בעצם מאמין, הוא בעצם מחובר. מתי נאמר, דרך אגב, הסיפור הזה זה סיפור מרתק, אני אגיד אותו בדקה אחת שנשארה לנו. היה הרי דבר מדהים, ליל הזקן שהוא התמנה להיות נשיא, בעקבות זה שהוא הביא שמועה משמעיה ואבטליון, לגבי איך צריכים לעבר את הפסח, ואז פתאום התעוררה שאלה, רגע, אם באמת פסח יוצא בשבת, איך מביאים סכין לבית המקדש בלי לטלטל, הרי זה רשות הרבים. אמר להם, יהיה דבר מדהים. פוק חזה מהי עם הדבר. צאו ותראו מה העם יעשה, כי אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. פה הוא אמר את המשפט הזה. מסכת פסחים. אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. תראו שבאופן טבעי הם יעשו, אל תדברו. תראו שהם יעשו את מה שצריכים לעשות. ובאמת, למחרת הם קמו, וראו שמי שהביא כבש, דחף לו את הסכין בתוך הצמר, מי שהביא איל, דחף לו את הסכין בתוך הקרניים, וככה הם, הכבשים בעצמם, שהרי לא קידשו אותם, הם באו ועשו, הביאו את הסכינים לבית המקדש, ויכלו לשחוט את הכבשים בבית המקדש ככה. ואז כתוב ככה, ראה מעשה, ונזכר הלכה, ואמר, כך שמעתי משמעיה ואבטליון. זאת אומרת, הציפייה שלו, בני נביאים האלה שדיבר עליהם פה, הלל הזקן, זה אפילו בפרטי הלכה. כי אנחנו רוצים להיות פרטי הלכות, אנחנו מסתכלים בשולחן ערוך. הוא אומר, באופן תדעו לכם, עם ישראל הוא עם מכוון. עם מכוון, אנחנו בדיוק מפספסים פה, לא יודעים בדיוק איך עושים את זה. תדעו, עם מכוון, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. זה לא איזה אמירה כללית, הם ידעו שיש השם בעולם. הם ידעו איך להביא את הכל, איך להתגבר על המשוכה במדויק, איך להביא בשבת, בפסח, להביא סכין לבית המקדש. דבר מדהים. אז אם כן, בואו נעשה איזשהו סיכום קצר. ראינו בעצם שלושה דרכי הגעה לוודאות. יש לנו את הדרך הגעה שעד היום הכרנו אותה, שזה ההיגיון. ראינו את מגבלותיו, ההיגיון הוא טוב בשימוש היומיומי, אם אני רוצה עכשיו לחצות את הכביש או לא, מסתכל, רואה אוטו, וואי וואי, מהר מדי, אני לא חוצה את הכביש. זה טוב מאוד להשתמש שם בהיגיון. ושאלות המהותיות, האם יש אלוקים בעולם ודברים כאלה, והאם האלוקים מדבר עם בני אדם, ההיגיון, יש לו קצת מגבלות. הוא יכול ככה להכווין אותי, הוא יכול להשתמש כמשרת לפני הנקודה האמונית, אבל מה שיוביל אותי באמת, זה החשיפה הפנימית. יש לי דברים שאני יודע מבפנים, הנשמה שלי מחוברת, אני צריך למצוא את החיבור הזה, ואני פתאום רואה, וואלה, אני מאמין. דרך אגב, מסורת, מה זה? לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אבא שלי סיפר לי, אז מה זה אומר? מסורת בעיקרון זה היגיון. הגיוני שאם כל הדור הקודם סיפר לי שבשנת 1917 למניינם הייתה מלחמת העולם הראשונה, לא כולם, לא כולם משקרים. זה כתוב בכל הספרים וכל הזה, לא כולם משקרים. כל הדור הקודם ספר לי את זה, סימן שזה היה. זה היגיון, כי זה לא עומד במבחן היצורים הירוקים, כמו שאמרנו. אבל המסורת היא גם מעוררת, זאת אומרת, ההיגיון הוא גם מעורר את הנקודה האמונית. שהנקודה האמונית זה הדבר שאני מחובר אליו, הנשמה מחוברת, אני יודע אותו מבפנים. אוקיי. וראינו שהאמונה יש לה גם בעיה קטנה, שלפעמים אני מתחבר לסיגים, לכל מיני, ואני צריך לעשות איזשהו בירור אמוני. והדבר הכי נכון, הוא בעצם הדבר שבאמת פותח את הצוהר, זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במעמד הר סיני, זה מעמד נבואי. ברגע שאדם מגיע לנבואה, הוא בעצם מתעלם מעל כל הדבר הזה, מחובר אל האמת. תודה רבה.